שוב, ערב טוב לכולם, כל הקהל הגדול והקדוש. זה לא נכון? בוודאי. ואנחנו קצת התחלנו לדבר בפעם הקודמת על פרק י"ח, ועכשיו נוסיף ביתר סט וביתר עוז להבין, לנסות להבין בעזרתו של בעל התניא, מה אומר לנו פה בעל התניא בפרק חי. ולתוספת באור באר היטב, מילת מאוד שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אז זה גם למדנו בפרק הקודם, בפרק י"ז, שהפסוק הזה זה המוטיב המרכזי של כל ספר התניא, וככה הוא אומר בפתיחה, כן? שהוא הולך לבאר לנו את פירוש הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מכאן עניין של מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, זה מוטיב מרכזי מאוד בספר התניא. מאוד מעניין, אנחנו קוראים פסוקים על פסוקים, פסוק רודף פסוק וכו', אנחנו מסתכלים על המסות. כן, יש המון פסוקים בתורה, המון פסוקים בתהילים, המון פסוקים במשלי, בקהלת. רואים המון פסוקים, אבל תראה מה הגדולים ידעו לקחת פסוק אחד ולעשות ממנו מטעמים, לבנות עליו תילי תילים של תפיסות, של פילוסופיות, של הלכות, של זה, הכל מפסוק אחד. והנה, וככה בא התניא, פסוק אחד, כן, שהוא כל כך מרכזי, אמר אוקיי, בואו נראה לכם איך עושים את זה הלכה למעשה. כן? אז את המילה קרוב אליך הדבר, את החלק הזה של הפסוק, זה כבר ראינו בפרק הקודם, פרק י"ז. אבל מה שאומר הוא בעל התניא, קרוב אליך בסדר, אבל מאוד, זה לא קצת מוגזם? לפיך ובכלל הזאת, זה באמת כל כך פשוט, כל כך קרוב? זה לא נראה ככה, הרי הדרישות של התורה הן דרישות לא פשוטות בכלל. זה כבד, כן? דרישות כבדות. אז מה זה כל כך קרוב מאוד? קרוב בסדר, אמרנו, אדם יכול להביא את עצמו לידי התעוררות שכלית או התעוררות אמוציונלית, כמו שראינו פרק הקודם, יש דרגות בעניין הזה, וגם ראינו שאהבה ויראה זה טרי גדפין, שרק איתם המצווה עולה למעלה, ואם אין לו את האהבה ויראה זה יכול לעשות את המצוות, אבל לא עושה אותה מכני. הוא עושה אותה מכני, עושה כמו רובוט שהיה עושה מצווה. רובוט מניח תפילין. מה, להגיד שהבעלים של הרובוט עשה פה משהו? כן, הרובוט שומע את קריאת שופר. הוא שואל, שום דבר. את מה חסר? האהבה והעירה. זה הטרי גדפין שמעלים את המצוות למעלה, וכמה שנעשה יותר בעירה ויותר באהבה, ככה המצוות האלה מצליחות לעלות, לא רק, לא מצליחות קודם כל לעזוב את עולם העשייה, להתרומם מעל עולם העשייה, ולהגיע לפחות לעולם הבריאה. כשהרצוי, שאם באמת עושה זה כמו שצריך, מצליח לעלות אפילו לעולם היצירה. אבל זה תלוי. יש לו את הכנפיים. איזה כנפיים הוא בנה פה? מאהבה ואירה. אז זה הבנו, אבל מאוד. זה הקטע שמטריד פה. כן, מה זה המאוד הזה? אז אמרנו בפרק הקודם, שבאמת זה לא כל כך נורא במרכאות, לא כל כך רחוק מאיתנו, כי אמרנו יש אהבה ויראה שבגילוי, בלב, בחשיקה וחפיצה, כשלהבת יער, ראינו את כל הביטויים הנמלצים האלה שבעל התניא משתמש בהם, כמובן שהוא לא ממציא אותם, קריח כן? אותם לשלמה המלך, ואמר אוקיי, זה באמת לאנשים גדולים, אבל אפשר גם משהו יותר נמוך. אתה יכול לעשות התעוררות שכלית. כן? אתה יכול להגיע לאהבה ויראה שכליות. שאתה מתעמק בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. ראיתי את שמך, מעשה אצבחותיך, כן? אדם עומד, קצת חושב.
רק הטבע.
רק הטבע, כן.
הטבע לראות את הטבע.
כן, הטבע בגימטריה זה אלוקים. כן, אנחנו אומרים בעל התניא.
ממש, חלון ה...
בדיוק, ורק צריך קצת לחשוב, אמרה, רגע, אתה רואה את כל חוקי הפיזיקה האלה המופלאים, איך כל העולם מציית לאותם חוקים, לא משנה מאיפה אתה נמצא. נמצא בכדור הארץ, בחלק הצפוני, הדרומי, נמצא בירח, נמצא בכוכבים אחרים. כולם מצייתים לאותם כללים, אותם חוקים. ואיזה יקום נפלא, ואיזה, שהוא מצד אחד הוא כל כך גדול, מצד שני איזה עולמות נפלאים נמצאים בחלקיקים בגודל של מיקרון של המיקרון. אין, זה משהו שאי אפשר שלא לתאר. זה הכל, מה, קרפתם? זה ברור שהדעת לא תופסת בכלל אפשרות שזה קרפתם. ודאי שחייב להיות פה בורא לבירה. אז הוא עשה את כל זה. והוא גם האבא שלנו. הוא זה שרוצה שיהיה לנו רק טוב. הוא נתן לנו את הנוסחאות. רוצה שיהיה לך טוב? הנה הנוסחה. נוסחת הפלא, מובטחת, מהיוצר בעצמו. מי יותר זכאי ונכון לתת את המדריך למשתמש של איזשהו מכשיר אלקטרוני? היצרן שלו, נכון? מי נותן את היוזר מניואל? נכון? איפה מגיע היוזר מניואל? מהיצרן? בדיוק, אז הנה יש לך את מי שבנה אותך, מי שיצר אותך, אומר לך, יא חביבי, אתה רוצה לעשות טוב, שיהיה לך טוב, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, יש לך את התורה. כל דבר אחר, חבל על הזמן, בזבוז זמן, סתם. כן? יש, חיי המעשה, צריך לעבוד, יש הכל זה, אבל זה הכל בתוך התורה. כל דבר שאתה עושה, תעשה בתוך המסגרת של התורה, אל תצא לרגע מהתורה. אז יהיה לך טוב. כן? מה שאומר במפורש. כן?
אז רק בצד ההיגיון שהוא עושה. זה מאוד הגיוני.
כן, כן.
זה היתרן. הוא בנה את זה. וההיגיון אומר שצריך לשמוע לו.
בדיוק. זה נקרא דחילו אורחים ושכליים. עכשיו ברור שתוך כדי דחילו אורחים ושכליים מגיע גם התעוררות, כי אתה לא יכול להישאר אדיש. הוא עשה אותי, בסדר, מה, אני לא מכונת כביסה שמתייחסת ליצרן, כן, בתור מי שירכיב שם את החלקים, הרי הוא יצר גם את החלק הרוחני שלי, את הנפש ברוח הנשמה, אז אם ככה אני צריך ברגש להתחבר אליו גם, אז זה מביא לי התעוררות. אז בן אדם אחר בבוקר קם, מניח תפילין, אז זה כבר לא אותו דבר, יודע למי הוא עושה את זה, כן, יודע למי, למען מי, ובגלל מי הוא עושה את זה. אז מה, הוא סתם עושה את זה כמו אוטומט? לא. עושה את זה בהתעוררות. אבל איך הוא הגיע לזה? מה השכל? עושה החוכמה בינדה. זה חב"ד. חב"ד אומר, כן, אנחנו קצת נדבר על זה, שחב"ד זה חסידות מאוד מעניינת, כי יש בה את הצירוף הדואלי הזה, של מצד אחד הרבה מאוד עבודת שכל, מצד שני, הרבה מאוד עניינים של אינטואיציה פנימית, של התפרצויות של רגש, כן, כמו בחסידויות האחרות. זה איכשהו נע על הקו הזה שבין לבין. אז זה למדנו בפרק הקודם, את הדרישה הזאת מצד אחד שיהיה אהבה ויראה, איך להגיע לזה? או עניין של התעוררות האמוציונלית שמגיע מראש, כי הבן אדם בדרגה גבוהה מאוד, או שהוא עושה את זה בדרגה קצת יותר נמוכה, באהבה ויראה שכליים, בחילו ורחימו שכליים. וזה כמובן דורש תרגול. בן אדם צריך לשבת. כן, המושג הכי קרוב שעלה לי ככה לראש, במושגים מודרניים, שאתה קורא את הדברים האלה, זה... הייתי קורא לזה מדיטציה חסידית. מדיטציה
חסידית?
כן, חסידית. של החסידות. כן? מדיטציה, אתם יודעים מה זה.
כן.
מדיטציה, שבים בזה. מה זה מדיטציה?
הוא מעמיק בחשיבה.
בדיוק. הוא מנתק את עצמו מכל העניינים שמסביב, והוא מצליח להתרכז בנקודה מסוימת ולא להרפות ממנה. אז אתה יכול להתרכז עם שטויות. כן, אז זה שמה, זה עבודת אלילים הרי. שמה זה תורות מזרחיות, כל מיני כאלה. אבל היסוד הנפשי של העניין הזה, התורה כבר אומרת לנו, שצריך, הנה אומר לנו פה בעל התניא, אם אתה מתרכז וחושב והוגה בעניין הזה, ואתה עושה את זה בכיוון הנכון, אז יהיה לך משם דברים טובים. אתה תגיע להתעוררות. ויופי. וזה אומר בעל התניא, זה אומר בפרק הקודם, זה יכול כל אחד לעשות. זה לא צריך להיות דווקא בן אדם גדול. זה כמעט כל אחד. זה כמעט כל אחד. אגב, צריך להסתכל, המילה התבוננות, כן, המילה התבוננות, כשבדם מתבונן במשהו, או, זה בדיוק העניין. התבוננות זה גם להסתכל, אבל זה גם להבין. זה גם מלשון בינה. אבל מבחינת השפה העברית הוא התבונן, אז הכוונה הוא הסתכל. אבל זה לא הסתכלות סתם, זה הסתכלות עם הפעלה של השכל. אז לכן שבן אדם מתבונן בחסידות ברסלב, מדברים על הרבה עניין של התבוננות. אני יוצא ונכנס להתבודדות והתבוננות. אנחנו ביחד. אני צריך להתבונן, כלומר, לא להיות כסוס שוטף במרוצתו. יום רודף יום, ואתה אותו דבר, ולא זה, כל מה שמטריד אותה זה רק העניינים הארציים, הפשוטים, החומריים.
יש כזה מהלך של התבוננות או מדיטציה, כמו שאמרנו, בלי בסיס של מצווה או סוגיה או לימוד תורה?
כן.
רק לחשוב עם הכלים שלנו?
כן, הנה, כמו שאמרנו עכשיו, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אין לך פה מצווה קונקרטית. אומר, אני עכשיו מתבונן במה תפקידי בעולם. של מה באתי לך. זה נושא מאוד מעניין.
זה קורא לי
הרבה. יפה. אז זה התבוננות. מצוין, רבי יעקב. הנה, אתם עושים בדיוק מה שבעל התניא אומר. אז עושים את ההתבוננות פנימה. ההתבוננות פנימה. בן אדם לתוך עצמו. זה את עצמו... מה אני עושה פה? ברור שאני שליח של הקדוש ברוך הוא. אני באתי לפה כי הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן. אז הוא נתן לי כלים, הוא גרם לי שמאורות החיים שלי יהיו כאלה. שום דבר הוא לא במקרה. אז הקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה ככה. כן, לא, אז אני אשפח.
נראה לי.
השיעור. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבקשה רב דוד, אנחנו בפרק י"ח בהתחלה. אז זה העניין של ההתבוננות, ואדם יכול לחשוב על דברים מאוד מעניינים תוך כדי שהוא מתבונן. הוא לא חייב לחשוב על דברים משעממים. כן, אני אומר, למעשה הנושא המהותי ביותר, אני חושב שהמאוד מעניין, שבאדם יכול לחשוב עליו, זה להסתכל אחורה על מאורעות חייו, ולהגיד, אוקיי, הגעתי עד הלום, כמו שברוך הוא רצה ככה, למה? מה תפקידי פה? או ככה וככה, אז כנראה שככה וככה. אז זאת השליחות שלי פה. נו, אם יש לי שליחות, אז חזקה על השליח עושה שליחותו. אומרת הגמרא, לא, אתה צריך להתעורר לעשות השליחות. הלמוד ככה, בטל. כן? זה יהיה סוג של התבוננות. כן? אז זה דבר שבן אדם... יכול להביא את עצמו בתהליך שמבוקר על ידי השכל. זה מה שאמרו בעל התניא. חוכמה, בינה ודעת. זה מה שיכול להביא לאותה התעוררות של הדחילו והרחימו השכליים.
וזה ניתן לכל אחד.
זה כל
לא רק את תלמידי חכמים.
נכון, או... נכון. אוקיי. זאת דרגת הביניים. לא לכל אחד לגמרי. לא לכל אחד לגמרי. נכון שזה לא רק תלמידי חכמים, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר פה עכשיו, בשורות הבאות. הוא אומר של... לאמיתו של דבר, כשאתה מסתכל על הגלריה האנושית שמסתובבת פה בינינו, לא כל אחד יכול לעשות את זה. לא בגלל שהוא לא יכול. הוא לא יכול להביא את עצמו למצב שהוא יעשה את זה. מה לעשות? כן, יש...
כן, יש אנשים שלא...
יש אנשים שגבוהי, יש להם קומה רוחנית גבוהה, ויש כאלה שיש להם קומה רוחנית נמוכה יותר. כן? רב שי, שולם עליכם, ברוכים הבאים. אין בעיה שאנחנו ננציח את השולם עליכם הזה לדורות הבאים. כן. אני עושה את זה. מה הבאת לנו שם? אז בקיצור, הנקודה פה שאומר בעל התניא, שיש פה עניין של כי קרוב אליך הדבר, זה מתייחס למה שלמדנו בשלהי הפרק הקודם. קרוב אליך הדבר, כן, קרוב. אבל המאוד, זה משהו אחר. זה לא של פרק יוזן. זה כבר עוד קומה אחת. נמוך יותר.
זה יותר קרוב לנו.
זה יותר קרוב לנו. זה באמת כל אחד. מה זה הדבר הזה? איך אתה מגיע למאוד? זה עניינו של הפרק שלנו. כן? ולמה באמת העניין של הקרוב אליך, למה זה באמת לא לכל אדם? איפה המעצור? איפה המעצור? המעצור הוא בזה ש... כמו שאמרנו מקודם, מה לעשות? יש אנשים שהם יותר... זה לא אשמתם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. כמובן במסגרת כל אחד, מה, אתם, זה כולנו כאלה, כל אחד מאיתנו מוגבל מבחינות מסוימות. כן? אין אחד שאפשר להגיד כלי למעלות, אין דבר כזה. אבל יש לו מגבלות. כמה שהוא מודע לזה, ככה יותר טוב. אבל יש אנשים שהמוגבלות שלהם זה רדידות רוחנית. מבחינה רוחנית הוא רדוד. אתה יכול לדבר איתו מוסר מפה ועד הירח, ולתת את הפרקים הראשונים של התניא. או, איזה יופי, משב רוח רענן. או תלמד את השער הזריזות והזהירות של המסילת ישרים. זה הרי מוזיקה שמימית, מה שכותב שם, המסילת ישרים. זה מוזיקה שמימית. נפלא. לא מדבר אליי. לא מתחבר לזה.
וזה משהו מולד?
כן. כן, בטח, זה נקרא קומה רוחנית. אחד שיש לו קומה רוחנית גבוהה. זה משנה, קומה רוחנית נמוכה.
אדם באמת שאוהב מוזיקה הוא...
לא, לא, לא מוזיקה במובן המוזיקלי. לא בטהובן פה, זה מוזיקה רוחנית.
למה? זה דומה.
לא דומה.
למה?
למה? כי אין פה תווים.
אדם יכול להיות מולד שהוא אוהב את זה ודווקא את זה
ואת
זה
ואת
זה
ואוהב. לא, מה שאני מתכוון פה זה משהו אחר. יש אנשים שיש להם נפש יותר עדינה. ואז כשאתה מדבר עניינים של הקדוש ברוך הוא, תפקידך בעולם, שליחותך פה, התבוננות שאתה צריך לעשות, כל מה שדיברנו לפני שבאת, דיברנו פה הרבה על מה בן אדם צריך להביא את עצמו לחשוב, כן, באופן מושכל ופרואקטיבי. אז לפי זה, כל אחד מאיתנו צריך להקצות חצי שעה כל יום להתבוננות. כמו שגם אמרנו מקודם, התבוננות זה מלשון תבונה. זה גם הסתכלות, זה גם תבונה, מלשון להבין. אז אם ככה, ואדם צריך לקחת את מרוץ העכברים היומיומי שלו, לעשות פסק זמן, הנה אני עכשיו בהתבוננות. כי זה מה, אנחנו אמר פה בעל התניא, שרק עם זה בן אדם מגביה את קומתו הרוחנית. דברו יות. למה אנחנו לא עושים את זה? כי קצרה בינתם. אז יש כאלה שבמאמץ מודע, אנחנו כאלה, אנחנו לומדים תניא, אנחנו לומדים בכלל, לומדים תורה, מתוך כוונה שכשהתורה נכנסת לתוך האדם, אז הוא משתנה. זאת אומרת, מקודם הוא היה מוגבל. עכשיו הוא הפך להיות ענק שבענקים. איך זה יכול להיות? גנטי. הגנים לא משתנים. תשובה, זה לא גנטי. הגנטיקה מביאה אותך לנקודת התחלה. לא, 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 בכלל לא.
לא, כי אני כבר נבלתי, כי אני לא נולדתי כזה גם כן.
או, יפה.
בתיאורותי היה לי כזה את ההזדקים האלה.
יפה, בדיוק. או, 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 אז מה, מתי אתה מסוגל לפלוט זיקוקים? כאשר אתה קודם כל בולע כמה זיקוקים. אחרי שאתה בולע זיקוקים, אתה אחרי זה מסוגל גם לפלוט אותם. אז לפני, אבל קודם כל אתה צריך לרצות לבלוע את הזיקוקים. אז זה מה שאמרנו מקודם, שיש אנשים שהם נהיו, הם בא למסילת ישרים, קורא לזה פרעו. מה זה פרעו? אותיות עורף. העורף. העורף אגב, ויגיד את זה גם פה מסילת ישרים, זו מידה גם טובה מאוד. על עם ישראל כתוב עם קשה עורף. וזה אמנם נראה בפשט שזה ירידה, אבל זה גם מחמאה. זה גם דבר טוב. עם ישראל לא מזיזים אותו. הוא מאמין, שום דבר לא יזיז אותו מהמקום. זה קשה עורף. כל הניסיונות, כל הפוגרומים, כל השטיפות מוח, לא יעזור. אפילו ידיעות אחרונות יצאו 50 שנה בכותרת ראשית, לא יעזור. הוא יישאר באמונתו.
רק הארץ
יכול. ככה. בשמיים, לא בארץ.
לא, מקווה איתו לארץ.
אני יודע. אלוקים בשמיים ובארץ. זהו. גם בארץ יש אלוקים. אז זה פרעו, זה העורף, זה הכוונה אחד כזה שהוא אטום קצת. אז זה שאלת הביצה והתרנגולת. אם הוא כמו פרעה אומר, מי אלוקים אשר ישמע אליו? לא רוצה אפילו לשמוע. אז הוא נשאר פרעה, ממשיך פרעה, ונהיה מדרדר, ומת בתור פרעה. טובע בים, בתור פרעה. אבל אם הוא רק מצליח להוציא איזה סדק קטן, פתח כחודו של מחד, הוא בא לאיזה שיעור, בסדר, באתי לשיעור, או שואן, זה מה שצריך. זה כל מה שצריך. פתח קטן. מכאן זה פרצה שהולכת ומתרחבת. ואחרי כמה שנים אתה רוצה שעזור בן אדם הזה, יושב בכולל, לועד כל יום, חצי יום יושב בכולל. תסתכל עליו. לא מאמין למראה עיניך, מה זה הבחור שהכרתי לפני 10 שנים? כן, ערב טוב, ערב טוב. לא מאמין, זה לא אותו בן אדם. נכון, כמה פעמים קורה לנו שאנחנו נפגשים עם מישהו, ולחיוב או לשלילה אומרים, זה לא אותו בן אדם. מה קרה לו? לפעמים יש כאלה שמאורעות חייו עברו עליו, כן, עשו לו כל מיני דברים. אבל יש בן אדם שהוא נהיה בן תורה. בן תורה זה מטמורפוזה של כל האישיות. זה משהו אחר. ואדם שיושב והוגה בהוויות הבאי ורבה, זה לא אותו בן אדם שהיה לפני כן. נקודה. מאוד פשוט. תגיד לו, מה זה השור שנגח את הפרה, לקח לו את המגרש, חילק לשניים, היה שם 3 שנים, 2.5 שנים, הגוזל היה 50, 49.5, למי שהיה הגוזל, מה לזה ולזה, מה? זה חוכמה עילה של הקדוש ברוך הוא. זה הכל תרגום ללשון העולם הזה. בתוך כל הדברים האלה נמצא הקדוש ברוך הוא עצמו. לא שליח, ולא מלאך, ולא שרף, ולא באבואלי, ולא בקהילו. כל הדברים האלה זה הקדוש ברוך הוא עצמו נמצא בכל מילה בגמרא, בתורה, במשנה, במקרא, באגדות, בדברי חז"ל, בראשונים, באחרונים. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, למה? כיוון זה התורה, חוכמה היא לה. אנחנו כבר למדנו כמה פעמים, שמה זה האדם? זה חוכמתו, זה רצונו. זה דעותיו, זה מחשבותיו, זה הגיגיו, נכון? מה זה האדם בלי זה? קח מהאדם את המחשבות, את הרצונות, את האישיות שלו, מה הוא נשאר? הרמה של הגידים והעצמות. בינו לבין הבהמה אין כלום, להפך, הבהמה עולה עליו. באיזה בחינה? היא לא משוויצה, היא יודעת שהיא בהמה. האדם יכול להיות אור ועצמות ולחשוב את עצמו, פשי, מי כמוני, וואי וואי וואי, אין כמוני, פשי, יש לי מרצדס, 2015, אז תודה שמי כמוני. כן? אז זה מותר הבהמה מן האדם, שהבהמה יודעת שהיא בהמה, אבל שלא מבינים שהן בהמות, זה הכי גרוע. אבל אם הוא יושב ולומד הפיות הבאי ורבה, אז הוא מכניס לעצמו לראש את רצונו של הקדוש ברוך הוא, את חוכמה העילה של הקדוש ברוך הוא, שזה הקדוש ברוך הוא עצמו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, קודש הבריך הוא ואורייתא, חדו, חדו. לא בערך, לא בכאילו, זה לא תרגום, זה לא מחר ולא היום, זה חד, זה אותו דבר. אתה לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, אבל אתה כן יכול לחבק אותו מבחוץ, דרך הלבושים שלו. למדנו, זה נכון. דרוע ימינה. חסד דרוע ימינה. כן? נכון, תפוס את הקדוש ברוך הוא עצמו עליו, אבל אתה יכול, אתה בתור אדם יהודי, יש לך הזדמנות לחבק את המלך. כמו שהוא יגיד עוד הרבה יותר מאוחר, יהיה לזה בעזרת השם לפי הקצב הזה עוד כמה שנים. כן? פרק מ"ו. כן, הוא אומר שם שלא רק זה, הקדוש ברוך הוא לוקח שפל שבאנשים, מכניס אותו לחדרי חדרים, ומחבק אותו, ומנשק אותו, ואדם לא יכול להישאר, אותו שפל שבאנשים, יכול להישאר אדיש? לא יכול להישאר אדיש עם קירוב כזה מצד המלך. אז מאיפה זה מתחיל? מהלימוד תורה. אז לנו, בעין הבלתי מזוינת, נראה, שאומר מדבר איתי שם, כן. בדיוק היום, אין סוגיה באמת נפלאה, כל סוגיה היא כזאת, כן? אין סוגיה שהיא לא כזאת. אבל זה באמת הכל עניין של פרספקטיבה. אדם מגיעים לאורחים בשבת, אז הגמרא מדברת שם כמה קופות הוא יכול להזיז הצידה כדי לפנות מקום לאורחים. לכאורה, נושא משעמם, בנאלי אפילו. מה אכפת לי, תזיז, רוצה לשים את האורחים שלו, תזיז, מה אתה עושה מזה כזה סיפור? והנה המשנה הראשונה של פרק 18, אנחנו פה בפרק 18 בתניה, פרק 18 מסכת שבת, פרק י"ח מסכת שבת, פרק חי, פרק מפנין, מדברת על העניין הזה, והגמרא אחרי זה כדרכה עושה מזה צימס. פתאום אתה רואה שה נושא הבנאלי לכאורה הזה הופך להיות נושא כל כך מורכב מבחינה הלכתית, עם כל כך הרבה סוגיות שמשולבות בו, והאחת מקרינה לשנייה, וכל מיני תובעות מדהימות בעומק של העומק שהגמרא מגיעה אליהם. לומד את זה, אותו רגע שהוא יושב ולומד את זה, לפני שהוא לומד ואחרי שהוא לומד, הוא לא אותו בן אדם, נקודה. בן אדם שיושב ולומד דף כל יום, כל יום הוא בן אדם אחר, לפני הדף ואחרי הדף. לא משנה מה הוא לומד. אם שיושב ולומד כמה שעות כל יום, בכלל הוא עופר, כל יום הוא יוצא בן אדם אחר, אבל עם מטמורפוזה רצינית. דיוק, הייתה לי השבוע שיחה עם הרב הרצל. כן, חלקכם מכירים אותו, נכון? דוד, אתה מכיר אותו, אבל אתם, אתה לא מכיר אותו, נכון, רונן? הרב הרציג לימד פה כמה שנים טובות פה בקצין, והשבוע בדיוק הוא נתן לי איתו שיחה, מה?
מחורז.
לא, לא, זה בני ברק. הרב
דנציג.
לא דנציג, הרציג. אז הוא הודיע לי שהוא מכל מיני סיבות הוא לא יכול להמשיך. ומעכשיו, גם את הפעם בחודש שהוא היה מגיע, אז הוא לא יוכל לבוא ולמד. הוא מפסיק ללמד. למה? הוא הצטרף לכולל. חדש. לא אחד, לכוללים חדשים. שם יש משמעת ברזל. יש כל מי שנכנס לכולל הזה, אסור לו לאחר. אסור לו להיעדר. וכשהוא נמצא בלימוד, אסור לו לדבר. הוא רואה את עצמו כנמצא בתענית דיבור. מותר לו רק ללמוד תורה. אין לענות לטלפון סלולרי, אין תוך כדי להסתכל רק לראות איזה SMS קטן תוך כדי שיעור. אין דבר כזה. מה אתה מכניס את הסלולר באמצע השיעור? לא לשמוע, לא כאילו, לא רק, אפילו לא להגיד אני אחזור אליך יותר מאוחר. גם זה לא. טלפון סגור, בא לי יראה ובא לי מצא. אין טלפונים. וגם לא נכנסים. הלו, הרחמיר, מה נשמע? איך היה בסדר אתמול? בוא, כן, היה חסנה, היה פה כזה, small talk. דקה לפני שמתחילים ללמוד, אין דבר כזה. לימוד. זה כוללים שהקים המיליארדר גרטלר. בטח שמעתם עליו. יש אחד בבני ברק, מיליארדר כפשוטו, אחד האנשים היהודים העשירים בעולם. כן? והוא נותן לצדקה ולימוד תורה סכומים אגדתיים. משהו כמו באזור המיליון שקל לחודש. כן? זה רק בהערכה של הכוללים, שהוא מממן, הוא מחזיק שורת כוללים, ובסך הכל הוא מחזיק למעלה מאלף אברכים. הכל לבד, לא סיוע, לא ממשלתי, לא שום דבר. אז יש לו שורת כוללים, אבל מה? הוא משלם שם טוב. לכל אחד מהאזרחים. אבל מה? הכללים הם כללי ברזל. אתה בא לא בשביל לעשות אבואלי. אתה לומד. אם יש לך מחשבות אחרות, אתה לא מסוגל, לא יכול, לא רוצה, אתה צריך מדי פעם התעבררות, משהו זה, זה לא בשבילך. מעיפים אותו משם. כשזה הולך, איחרת ב-10 דקות, קנס של 80 שקל. איחרת בחצי שעה, 160 שקל. זה קרה 3-4 פעמים בחודש, אתה אף מהכולל. דיברת, קנס. דיברת, קנס כפול. זהו, רציני. הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה להחזיק בני תורה. מי שבא ללמוד תורה, מי שבא להתפרנס אצלי, והתורה זה רק תירוץ בשבילו, יש מספיק כוללים אחרים, זה לא אצלי. ככה סיפר לי הרב ורצי. עכשיו הוא אומר, תחשוב על זה. אומר, אתה, אומר, זה חוויה, אומר, אני, לומד תורה, למדתי ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, פונוביץ' וזו, הדבר כזה לא היה. תחשוב, אתה יושב שעתיים, או שלוש, ויושב ולומד, בלי רגע של הפסקה, ובלי יכולת להגיד כלום, חוץ מאשר בלימוד.
בחברותות?
בחברותות, כן. לא, לימוד מדברים.
יש, יש.
כן, אומר, אתה יודע איך אתה מרגיש אחרי שעתיים כאלה? אתה, וואו, אתה בעננים. הוא אומר לי כך, הוא התחלתי להבין את היופי של השיטה שלו.
לא,
מחזיק מעמד, כן, אומר, זה מנפה מאוד מהר.
כן, אבל אתה יכול לעשות את זה שעתיים, לא יותר.
לא, בסדר, אחי, יש שעתיים, לא, יש להם הפסקות, לא לימוד רציף.
אה, זה כולל כל היום?
יש כולל בוקר, שזה חציר, יש כולל אחר הצהריים, שזה חציר, כן, אותו דבר. יש כולל ערב, ויש כאלה שלוקחים את כל החבילה, בוקר, צהריים וערב, ככה הם לומדים יום שלם, כל אחד יש לי משהו מסוגל. אז השאלה שיש, מה?
מתי למדו תורה?
מה?
מתי למדו תורה, בני התורה האלה? מתי למדו?
לומדים, זה תקופת הלימוד. מי שרוצה ללמד, אין בעיה, ייקח את אחד מהטיים סלוטס האלה, בוקר או צהריים ערב, וימצא לעצמו מסגרת אחרת. אגב, הרב צריך באמת עושה את זה. הוא יושב ומלמד באמת, יש לו מסגרת שהוא מלמד. ילדים, נקרא לזה המושגים של החרדים, זה ילדים נכשלים. כן, הוא מלמד אותם. אבל הוא אומר, בערב למשל, אני יושב למה, אני לא יכול להמשיך לבוא אליכם, אפילו לא פעם בחודש, כי הוא אומר, אני מסביר לך, שיעדרות אין דבר כזה. פעם בחודש, אני, אמרתי, אני לא הולך לכיף, אני הולך ללמד. הוא אומר, אין בעיה, אצלנו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא אצלנו. אם אתה רוצה חלק מהכולל שלנו, אתה לומד פה, נקודה. אז זאת אומרת, לא, לא זה הנושא, זה נושא מאוד מעניין, כן, התפיסה הזאת של הכולל של גרטלר, זה רק... השבוע, דרך הרב הרציג, הסתבר לי, זה מפעל אדיר הוא עושה. אבל הנקודה היא אחרת, הנקודה מה שהוא אומר, אומר, תחשוב, אתה יושב ולומד שעתיים, שלוש, נטו, ובעמקות מופלאה, אתה אומר, זה לא ילדים, זה אברכים עם, שמפצחים תוספותים בככה, והם לומדים ומעמיקים, אומרים, אתה יודע מה זה לימוד כזה, אחרי, איך באדם יוצא אחרי שעתיים, שלוש של לימוד? אתה מרגיש שאתה ממש בעולמות העליונים. וככה אני מרגיש, התעלות עצומה. זה העניין. מטמורפוזה, אתה לא אותו בן אדם. אבל מצד שני, הרי יש תמיד, יש נקודת התחלה. לפני שאתה נהיה שרף, אתה מתחיל פה, כמו שאמרת, אותו בן אדם, שלפעמים, הוא מוגבל. מה זה מוגבל? הוא לא, הנפש שלו לא כל כך עדינה, יש לו נפש קצת יותר מחוספסת. תגיד לו, שב, תתבונן. אומר, תעזוב אותי להתבונן, אני יש לי אילוצים. אילוצים מפה, אילוצים משם, יש לי אילוצים. איזה התבונן, זה, טוב, בפנסיה. בפנסיה נעשה התבונן.
מה לא בפנסיה?
לא בדיוק, הכל זורקים לפנסיה, הכל נעשה בפנסיה, זה כמו הבדיחה הידועה על אותו אחד ששאלו אותו, תגיד לי, מה אתה עובד כל כך קשה? יש לך ממה לחיות, מה אתה עובד? כן, זה בשביל הבן שלי. אחרי זה שאלו את הבן, מה אתה עובד כל כך קשה? זה בשביל הבן שלי, זה בשבילי, זה בשביל הבן שלי. זה לא אחרי זה את הנכד, תגיד לי, מה אתה עובד? אתה תלך תלמד קצת. לא, זה לא בשביל, של הבן שלי. אז אמר החפץ חיים, איפה הוא אותו בן שכולם עובדים בשבילו? איפה הוא? כל אחד עובד בשביל הבן שלו, ואף אחד, לא מצאנו את הבן הזה שישב וילמד, כי כולם עבדו בשבילו. כולם יושבים ועובדים. כל הזמן רק עובדים. זה לא בשבילי, של הבן שלי. איפה אותו אחד? איפה נעלם הבן הזה? כן, כולם מגלגלים את זה הלאה. אחה שואל וצחוק, צחוק מריר קצת, שואל החפץ חיים. זה לא מצחיק בכלל. זה הכי, זה הכי אמיתי שיכול להיות. למה זה כל כך קשה? לי יש מספיק, זה בשביל הדורות הבאים. איפה הדורות הבאים?
אנחנו הדור הבא.
כל אחד צריך לומר, הוא הדור הבא של ההורים שלו, זהו, עמדו בשבילך שתשאר, שב תלמד, תעשה משהו. וכן, זה העניין של פיתחו לי פתח כחודו של מחט, כחודה של מחט. זאת אומרת, יש פה איזה מעגל קסמים, שאתה יכול כל החיים שלך להסתובב עד 120 שנה ולא לשבור אותו, לא לצאת ממנו. ואתה כל הזמן אתה כלוא בתוך איזה לופ של מוסכמות שאתה חייב לעשות ככה ושככה זה חייב להיות שאין ברירה, זה ככה מחויב. ולמה אתה לא מגיע למסקנה שזה לא מחויב ושיכול להיות אחרת? כי אתה לא רוצה לחשוב. כמו שאומר מסילת ישרים, זה כסוס שוטף במרוצתו. הוא קם בבוקר, אין לו שאלה מה הוא הולך לעשות היום. הוא לא מראש. זה. רגע, מה כל כך פשוט לך? מה אתה הולך לעשות היום? בוא, זה יכול להיות השאלה, אולי זה יום האחרון בחייך. חשבת על זה? לא, מחר. מי אמר שיהיה מחר? אתה כל כך בטוח שיהיה מחר? היום, זה כל מה שיש. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היום לעשותם. כן? היום. בן אדם חושב כל היהדות בנויה על יחידות של ימים. ספירת העומר, מה סופרים? ימים. היום תפארת שבנצח. וואי, זה עולם שלם. כולו זה יום, עולם שלם של 24 שעות. הוא נקרא תפארת שבנצח. מחר, זה יהיה משהו אחר. לא, 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 לא. השנה הבאה לא תהיה מה שהשנה. לא, אין שום שנה שחוזרת על עצמה. זה כבר אמרנו, כתוב מפורש בתורה. כל שנה היא שנה חדשה, בלמד הרוחני. ארץ אשר עיני השם הלוקחה ומראשית השנה דחרית שנה. שאלנו כבר, מה שואל הרבי? אם זה מראשית השנה דחרית שנה, אז תגיד, ארץ אשר עיני השם הלוקחה בה, תמיד. מראשית שנה דחרית שנה, ואחרי זה גם השנה של החמין. אמרנו שנה של החמין. אז זה אומר, תמיד. אין רגע אחד שלא, אז תגיד, תמיד. אמר, ראשית שנה דחרית שנה. כבר ענינו על זה. ראשית שנה אחרית שנה זה עולם שנקרא שנה זאת. השנה הבאה, כן, היא גם תתחיל בראש השנה, וגם בה יהיה יום הכיפורים, וגם בה יהיה פסח, שבועות, סוכות, ויום העצמאות, ויום ירושלים, וזה יהיה משהו אחר לגמרי. הפסח השנה הבאה זה לא הפסח שהיה, הפסח הזה שהיה השנה, לעולם לא יהיה כמו. לא היה כמו, ולא יהיה כמו. הוא יצירה אלוקית חד פעמית בכל תולדות האנושות. הפסח של ה-ת-ש-ע-ד. אז היום, זה היום, לעולם לא יהיה עוד יום כזה. איך אתה מנצל אותו כמו שצריך? מתי קעתי מר, נכון? שאל שם אותו אחד, שאל את המשיח. כן, מה הוא אמר לו?
היום
בקולות
נשמע.
היום בקולות
נשמע.
אמר לו היום. היום, למה לא באת? שכחת? יש גם אם בקולות נשמע. יש גם מתה סייפה. ראיתי פעם דווקא באיזה אלון של סוף שבוע, אבל יש שם, לאחרונה הוציאו כזה אלון חסידי, מאוד מאוד יפה. איך זה נקרא? שושקה?
כן.
איך נקרא אלון החסידי הזה שהוציאו, מוציאים לאחרונה?
ממני אליך?
לא ממני אליך.
לא,
קרוב אליך. קרוב אליך, או, כן. קרוב אליך, זה נקרא, קרוב אליך. קרוב אליך הדבר, זה נקרא, זה אלון שיוצא של תורת חב"ד לבני הישיבות. הם אנשים מוציאים את העניין הזה. הרב שילת, גילת או שילת. כן, בקיצור, אז לרגל המאה שנה, 200 שנה, לפטירתו של בעל התניה, עד לפני שנה, אז זה יש שם כל מיני רעיון. בקיצור, אחד שם אומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. מה פירוש העומק של הפסוק? מה זה זה היום? הכוונה זה היום. זה היום, 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 היום. כל יום הוא היום הזה. מה אתה צריך לעשות? נגילה ונשמחה בו. עוד מה שקורה לך עכשיו, היושך היום, זה... עולם בפני עצמו, שזה התחלה, אמצע, סוף, לפעמים זה נראה קצת מדכא, לפעמים לא הכל מצליח, אומר יש יום כזה, אין דבר כזה. נגילה ונשמחה בו. כל יום צריך לשמוח עם כל מה שקורה לך במשך היום, צריך לשמוח עם זה. אז איך שלא מסתכלים, חז"ל העבירו לנו את המסר הנוקב הזה בכל דרך אפשרית. ואף על פי כן, רואים עינינו הרואות, שזה לא חודר כל כך מהר. זה לא פשוט. למה? כי, כמו שאמר משה רבינו, כן? קצרה דעתם. כן? למה? עסוקים החבר'ה. אז מי שעסוק, אין לו זמן להתבונן, לחשוב. לכן, אומר בעל התניא פה, מה שאמרתי לך בפרק הקודם, כי קרוב אליך הדבר, ההתבוננות הפנימית, זה לדרגה מסוימת. נכון שזה לא הדרגה הכי גבוהה, זה דרגה second best. זה שבא אחרי זה. יש אנשים גדולים שלא צריכים את ההתבוננות הזאת. זה בלתי אין אצלם. באים יותר בקלות. לא, אוקיי, יש לי פה קו נסיגה. קרוב אליך הדבר, מה שלמדנו, כמו שראינו מה שבאדם עושה, שאין לזה אהבה ויראה, אין לה דחיל ועורכים, או אין לה כנפיים, זה לא מתרומם. זאת אומרת שהבית שלו מלא מצוות, כי אף אחת מהם לא יוצאת משם, למעלה. יש לו בית מלא מצוות, או בית מלא תפילות. כן, כנסת מלא תפילות, מה שדיברנו על זה. אז מה, אז הוא לא מצליח להתרומם למעלה. נו, אז מה הוא יעשה? מה לעשות? הוא לא ניחן בנפש עדינה שתשב ותבונן פנימה, מה בעצם אני עושה פה? מה השליחות שלי כאן? אני במסלול הנכון? אולי אני טועה. יכול להיות שאני אזכר בגיל 90, בעזרת השם, שנגיע, אסתכל אחורנית ויגיד, יו, איך בזבזתי את החיים? מה יהיה? אז אני כבר מאוחר מדי. כמו שאמרתי בהזדמנות קודמת, חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים, תאמין. מותו של איוון איליץ', הזכרתי את זה פעם, נכון?
כן.
נכון? כן. של טולסטוי. יצירת מופת. מה הוא אומר שם? הוא אומר שם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, אבל זה אדם עם שאר רוח רציני, טולסטוי. עם שאר רוח רציני מאוד. אין מה להגיד, בן אדם חכם מאוד. גוי, אז בן אדם חכם. אז מה כל הרעיון שם? אחד מהסיפורים הקצרים, לא לדעתי, כי אני לא מומחה בנושא, לא מתיימר, אבל אחד, אומרים שזה אחד הסיפורים הקצרים הטובים ביותר שנכתבו אי פעם. והרעיון שם בא ואומר שדקה לפני שהבן אדם מת, הוא מבין כמה הוא בזבז את החיים שלו פה. לא רק שהוא עולה למעלה, הוא לא מדבר שם על עולם הבא ולא שום דבר. אומר שבן אדם נמצא על ערך דווי.
זוהר
לא
מזמן עכשיו.
מה?
בחוק לישראל,
מופיע זוהר כזה. זוהר, זה בסדר, אני מדבר איתך על טולסטוי. להבדיל כמובן מיליוני הבדלות.
הוא אומר לפני.
עדה שלפני, רק אני אומר.
הוא קודם זה שאדם מגלים לו את הכל, ומראים לו את הכל.
כן, נכון מאוד. אז זה אנחנו יודעים. הפוסטול לא ידע את זה. אבל רואים שאפילו בדרגה הרוחנית הנמוכה של הגויים, אז יש גוי עם שאר רוח, שהצליח להגיע לתובנה הזאת. והוא לא, הוא אומר כזה כלבשון בצורה של סיפור. כן? בן אדם באיזשהו שלב, בדרך כלל קרוב למיטה, יש לו איזה רגע שבו הוא מריץ את החיים שלו כמו בסרט, ויש לו בדרך כלל הרבה מאוד חרטות. והראשונה שבהם היא למה לא בדקתי את עצמי תוך כדי. למה לא עצרתי לרגע, לחשוב. בדיוק, צ'ק פוינט. כן, כאלה, בוא, אני, זה באמת מה שאני עושה, זה מה שהייתי רוצה לעשות. שאני עושה את זה כי ככה חושבים שזה מה צריך לעשות. אני פועל לפי רצונם של אחרים, ושאחרים חושבים שזה מה שאני צריך לעשות, אז אני עושה את זה. או מה שאני באמת רוצה לעשות. כן, אני אומר, אני שם לב, רגע, אני עמלתי כל החיים של לבנות בית גדול, כי אחרים ציפו ממני שזה יהיה סימן של הצלחה. זאת אומרת שאני עבדתי לא משל עצמי, משל אחרים. ואני אחרי זה הרצפתי ועבדתי מאוד קשה מכיוון שהייתי חייב לנסוע 3 פעמים לחול, כי סיפרו ממני שזה מה שיהיה. זה היה סממן של הצלחה. והייתי חייב להסתובב רק עם בגדי מותגים שכל אחד מהם עולה כמה תלפים, הייתי חייב להפגין עוד פעם כלפי אחרים. שזה סממן של הצלחה. כשאתה מסכם את כל הזמן, אתה אומר, רגע, את כל מה שעשיתי, לא עשיתי בגלל שבאמת רציתי, אלא כי אחרים רצו. אז אני חייתי בשביל אחרים, לא בשביל עצמי. שורה מאוד נוקבת ומאוד לא נעימה להגיע למסקנה הזאת. כל החיים שלך עברו, כי אתה עמלת כל הזמן של לרצות אחרים. זה בשביל אחרים, זה בשביל אחרים, זה כי אחרים רצו, זה כי אחרים ציפו, וזה כי זה מסכמה חברתית. וזה כי הגוענן של אחרים, אלו איפה אתה בכל הסיפור הזה? מה עשית בשביל עצמך? לא עצמך כי אתה חושב, באמת בשביל עצמך. כי אתה באמת רוצה את זה. מה עשית? אתה מסתכל מן ושמאלה. אתה אומר שלא הרבה. לא הרבה. זו מסקנה שיכולה להיות עגומה למדי. כשאדם מגיע לדרגה או לרגע שבו הוא הוגה בזה, ואם הוא עושה את זה במועד כזה, מאוחר מדי, אז הוא מת מתוך תחושות לא טובות. הוא עוזב את העולם בקושי. כן, יש את המושג הזה שמופיע במסכת מועד קטן. אומר רבא שאיך מתים תלמידי חכמים, והם מרגישים כמו שערה שהוציאו אותו מהחלב. יש אלה שכאילו עקרו להם את השערות, כאילו תלשו אותם מפה מהעולם הזה, נתלשו בכוח ובכאבים. יש כאלה, אומר רבא, זה כמו שמוצאים שערה מהמרגרינה, מהחלב. זה נשלף החוצה בשקט, בקלות ובנעימים, בלי שום מאמץ. אומר רבא, ככה נפטרים תלמידי חכמים. אחרינו שאנחנו יודעים שיש כאלה שזה קורה להם. אחרינו
שיש לנו תלמידים חכמים כאלה.
אז צריך להגיד, צריך להגיד אשרם, אשריהם.
אחרינו שייכים לאותו עם, ויש לנו תלמידי חכמים.
אבל רק שזה דבר אינדיבידואלי, זה כבר לא ברמה של עם, זה ברמת הפרט. יפה, אז זה מה שאומר פה בעל התניא, שאין דבר כזה מקרה אבוד. ולתוספת באור בהר היטב מילת מאוד שבפסוק היא קרוב אליך הדבר מאוד. כן, אמרנו מקודם שהפרק י' זין היה להסביר, כי קרוב אליך הדבר. איזה קרוב? מה קרוב? לא נראה כך קרוב. כן, קרוב. הסביר לנו בעל התניא, למה זה קרוב. ועכשיו בפרק הזה הוא אומר, אבל לא כתוב רק קרוב אליך הדבר, כתוב גם מאוד. וואלה, מאוד, אני בכלל לא מבין. יעני כאילו זה קלה קלות, קרוב אליך הדבר מאוד. מאמץ קטן, הושט היד וגעבם. כן, לא בשמיים היא, אבל אנחנו מסתכלים, בוא נה, לקיים תורה ומצוות זה לא כך קל. באמת, יושבים ועושים מה שצריך, כל אחד שהוא קצת ישר עם עצמו יודע, יש לו עוד כברת דרך ארוכה. למה זה מאוד? זו השאלה? אז מה בעל התניא? כן, יש, במושגים שלנו, יש אנרגיה קינטית ויש אנרגיה פוטנציאלית. אנרגיה קינטית זה כשכבר משהו יוצא לפועל. ההלכה, כשזה כבר זז, זה אנרגיה קינטית. אומר בעל התניא, ליהודי יש אנרגיה פוטנציאלית. השאלה אם הוא יוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה כבר תלוי בו. אבל האנרגיה קיימת בפנים. משאבים בלתי נדלים של אנרגיה גרעינית. אתה לא סתם אומר גרעיני גרעיני. אינה גרעיני, זה פשוטו, אטומית. שיכולה להביא לפיצוץ אדיר. כוחות עצומים יש שם. איפה הם? אצלנו? אצלנו? ואני לא ידעתי. אף פעם לא הרגשתי שאני הולך עם איזה פצצה גרעינית בפנים. נכון? לא הרגשנו שאנחנו הולכים עם איזה פצצה גרעינית בפנים.
אפילו.
אומר לנו בעל התניא, לא ידעת, אבל זה ככה. צריך לידע נאמנה. אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם. בעל התניא, את כל הסיפור הארוך שאמרנו מקודם, אומר הוא משפט אחד קצר. יש אנשים שדעתם קצרה בידיעת השם, נו מה לעשות? לך תתבונן, לך תחשוב, לך תהגה. התפקידך, שליחותך בעולם הזה, בבבבא אומר, עזב אותך, לא נדבק אליי. לא נדבק, אני אדם פרגמטי, מן היישוב, מודרני, עסוק מאוד. מה אתה מספר לי פה סיפורים, מתבוננות, אהבה, עירה, זה נקרא אחד שדעתו קצרה בידיעת השם. אחד שלא מצליח להביא את עצמו, אפילו לרגע של מחשבה, רגע, יש משהו שצריך לשפר פה? אולי יש משהו שאני צריך לשנות? אם בן אדם לא רואה את השינוי כפרוספקט אפשרי מבחינתו האישית להיום, לא למחר, אז דעתו קצרה בידיעת השם. ואז מה? הוא מקרה אבוד? חס וחלילה! חס וחלילה, יש לו פצצה גרעינית. אנרגיות עצומות. כדי להוציא אותם החוצה מגדר של אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית, פה הוא צריך לעשות משהו, ואפילו יש מקרים שלא צריך לעשות שום דבר. צריך לידה נאמנה, נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא, לא לדימנה דחילו רחימו, אין לו את זה, אין לו מוח, אין לו לב, אין לו, מה לעשות? מה תגיד? מה, מקרה אבוד? לא, מה פתאום? החסידות אגב מסבירה, איך זה מתרחש? הרי המוח, זה מקום משכן הנפש האלוקית. והלב זה מקום משכן הנפש הבהמית. והיצר הרע, נכון? זה מה שאנחנו אומרים. כי איפה בן אדם תאב למשהו? בלב. איפה בן אדם יכול להגיע להתחברות לקדוש ברוך הוא בדרגות של התחברות לתורה הקדושה וחוכמה אלה ודרכה לקדוש ברוך הוא? איפה? במוח. בראש. זאת אומרת שבאופן סכמטי הלב הוא משכן היצרים והנפש הבהמית. המוח הוא משכן הנפש האלוקית. בן אדם שעושה מה שמצופה ממנו בתור יהודי צריך להשליט את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית. פיזית זה אומר שהוא צריך להעביר, לעשות צ'אנל, ערוץ תקשורת שהולך מהמוח עד הלב, במשל כמובן. זאת אומרת, יש לו פה חלק אחד, פה חלק שני. עכשיו השאלה היא, מה התקשורת שעוברת ביניהם? אומרת החסידות, התקשורת ביניהם היא מצוינת. יש רק בעיה אחת, היא עוברת דרך הגרון. הגרון הוא צוואר בקבוק. הגרון הוא בעיה. שם מתחילות כל הבעיות. כי מה זה הגרון? הגרון קודם כל זה המפטפט, הדיבור. שם יוצאים כל ההבלים, כל לשונות הרעות, כל הרכילות, הכל מהגרון. ועוד הגרון זה המקום שבו בן אדם מכניס כל הדברים שהוא מתאבל להם. בין אם צריך ובין אם לא צריך. אז נמצא שיש לו פה שני נדבכים שכל אחד מהם הוא עצום. אחד פה בראש, שני פה בלב. ביניהם יש אוטוסטרדה, אבל באמצע האוטוסטרדה פקק תנועה. אמן, צוואר בקבוק. והאתגר הוא להמשיך ולחדור דרך המיצרים האלה. זה המצרים של כל בן אדם. זה המיצרים, המקום שבו ערוץ התקשורת בין המוח לבין הלב נהיה צר מאוד. זה קורה בגרון. ויש לו שם את כל מה שהיה בארץ מצרים. יש לו שם את שר המשקים, ואת שר האופים, ושר הטבחים. כל המעכבים למיניהם יושבים לו בגרון. כביכול. ואז, נו, יש שאלה פה, אוקיי. איך הוא עם כל המעכבים האלה מצליח בכל זאת להתקדם? בסדר, הוא יודע, יושבים פה, לומד טניה, יופי, באמת, יפה, לומד מסילת ישרים, באמת, יפה, 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 רעיונות, יפים, נפלאים, נשגבים, איזה יופי. מה קורה? בפסיעה הראשונה שהוא עושה אחרי זה. פה נכנס עמלק. ביציאה ממצרים. הוא יצא כבר ממצרים, הוא כבר היה בשיעור. אז הוא כבר יצא ממצרים. מי היה הראשון שפגש את בני ישראל ביציאת מצרים? איפה הייתה המלחמה הראשונה? עמלק.
רפידים.
מה?
שקרחה
בדרך. ברפידים. רפו ידיהם. רפידים היה מלשון רפיון ידיים. אז אתה יוצא החוצה אחרי שיעור תורה, יצאת כבר ממצרים, וראשית גויים עמלק. אז פתאום אתה פוגש את עמלק. מה זה עמלק? זה בגימטריה ספק. אז מתחיל להיכנן בך ספקות. בדיוק. נכון, בתיאוריה באמת נשמע יפה. זה נשמע יפה, באמת, זה דיבורים יפים ונחמדים וזה, אבל כמה, נו באמת, אנחנו... זה לא מציאותי כל כך. הוא מדבר איתי שם על הנפש האלוקית, נפש בהמית, על המוח, על הלב, נחמד, נחמד, כן? אבל זה בתיאוריה. וכמו אחד שרוצה להיות נהג, הוא הצליח לעשות את מבחני התיאוריה, את כל התמורים הוא מכיר יפה. אבל השתלבות בתנועה ישר מתנגש. לא היה להשתלב בתנועה. מה לעשות? לא טוב. יש לו אקסידנטים על ימין ועל שמאל. זה אותו אחד שחושב שכל מה שלומדים זה תיאוריה. בתור תיאוריה זה נפלא, נפלא. באמת יפה, באמת. בנוי לתלפיות. איזה יופי, איזה חוכמה. מה עם המעשה? זה כבר משהו אחר. תעזוב אותי. תעזוב אותי משם. זה כבר משהו אחר. זה לא בשבילי. מלגול אחר, אולי אני פעם צדיק. בסדר. מקווה לזכור את כל מה שלמדנו פה. כן? אבל לא, אני... לא. ספק, עמלק. מה פתאום? אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. מי אמר? איפה זה כתוב? תראי. איפה זה כתוב? איפה כתוב שאני צריך לעשות ככה? מי אמר שיש אלוקים? מי אמר שאני צריך לעשות? מה? תראי לי. מה פתאום? לא, כן, לא. סימן אין שאלה, פתאום לרצד לו מול העיניים. עמלק! תורף אותך, חי! קרחה בדרך, מכניס לך קור. פריזר מכניס אותך. קר. איפה ההתלהבות? לא. אל תתלהב משום דבר. אין בשמה להתלהב. מה אתה מתלהב? מה אתה קופץ? שב בשקט. תמשיך לרוץ כמו שעשית אתמול והיום. תעשה גם מחר. סוס שוטף במרוצתו. כל מה שהוא סיפק לך שם, עזור את השטויות האלה. מה באמת? העיקר זה פה ועכשיו, זהו. שום דבר אחר לא חשוב, לא משנה שום דבר. היום, כיף. פן. אכול ושתו, כי מחר לא יודע איפה תהיה. אז בוא נעשה, נחיה את החיים, נמצא כל רגע. למה לא? עמלק. במלוא גדולתו.
הרומי גדול.
במלוא גדולתו, כל הדיבורים האלה, הכל עמלק, פטישים. לא, זה לא בשבילי, מי אמר שזה נכון, מי אמר שפה, מי אמר ששם, תוכיח, תראה, מה פתאום, בציג אלמנט, עמלק. מה עושים? חזק מאוד העמלק הזה. אבל עם ישראל יותר חזק מעמלק. עם כשעורף הוא. אמרנו מקודם, עם כשעורף זה גם
יתרון גדול.
ולכבוד הנפש האלוקית, ולכבוד הנפש הבאמת, ולכבוד פתיחת כל המיצרים שבין הנפש האלוקית לנפש הבאמת, אנחנו נחליק את הגרון עם חתיכה עוגה.
שתימשקי.
עוגת שיעור, מה, זה דברים שאין להם שיעור, איזה שיעור יש לעוגת שיעור?
באמצע המתח,
זה הזמן לעשות, שהמתח תמיד זה בתזמון דרמטי כזה.
לא לדחות.
לא לדחות סיפוקים. חבר'ה, מי שרוצה כפול יגיד, אפשר לקבל דאבל, אפשר לקבל קומבו, אפשר לקבל קונגו, אפשר לקבל טורבו, ואפשר לא לקבל בכלל. כן, כל אחד יגיד לי, איפה על הסקאלה הוא נמצא?
בדיוק,
אפילו קוואטר. כן, אז מי בעד הקומבו? מה?
שיעור
ברכה. שיעור ברכה. שוין, אז הנה, שיעור ברכה. איך זה נקרא? זה שם, מי שממציא את כל המושגים האלה, זה במקדונלדס, נכון? איך הם קוראים שם? יש שם אחד...
לא נכנס ל...
מה? יש קשרים למעברים גם.
לא, זה רגע חששתי
לי. לא, יש להם את המושגים על ההמבורגרים. כפול וגדול וג'מבו, או, ג'מבו, ג'מבו. יש להם גם ג'מבו. כן? אז זהו, ג'מבו, פעם ראשונה. זה בשבילי. תתק במועד. רבי יעקב רצה שיעור ברכה, אבל חייב להיות ברכה בברכה. לא יכול להיות סתם ברכה. ברכה בברכה.
בשביל שבטוח שהוא יצא,
אפשר
לו שיעור לפי
אשכנזים,
שיעור לפי
ספרד. בדיוק. נכון מאוד, נכון מאוד. זאבי, אתה 100% צודק. אולי זה כזית, ואולי זה כביצה. ומי אמר כמה זה ביצה? אולי זה ביצה, זה יכול להיות ביצה של בת יענה. מה זה ביצה של בת יענה?
זה
הכל מוקלט, למה לא? דברי דאורייתא. אפשר להציע לך?
קוראים לישראל.
לישראל, בטח בהשם, ישראל, תאכל ובטח בהשם. אל תגידו בגת. כן, דחית, רגע לא, לא, זה נראה לי קטן מדי.
לא, 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 זה בסדר, זה תן דגל. באמת, מה בשעות כאלה, אתה יודע, לשון עם זה דבר
עכשיו. דחית, זה בריא. זה תורתך בתוך מאי. רונן, עליך לפחות אפשר לבנות על משהו... מה? בכלל לא? ממש בכלל לא? וואי, וואי, וואי. טוב? אז אוקיי, לא לא, אז אנחנו פשוט אין לנו ברירה, אני צריך להוציא אתכם ידי חובה. אז אני צריך לכוון במצוות אכילת העוגה להוציא גם את אלה שלא אוכלים. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. אמן. להווה ידוע שכשאומרים אמן, צריך לכוון שזה ראשי תיבות של כלא מלך נאמן.
נאמן לשלם שכר. כמו פרשת בחוקותיי, נאמן לשלם, אני השם אלוקיכם, נאמן לשלם שכר.
נאמן לשלם שכר, זה נכון. הגמרא במסכת שבת אומר, התוספות אומר, שמי שמכוון את פירוש המילה אמן כשהוא אומר אמן, שכרו גדול מאוד. שכרו גדול מאוד. כי כל פעם שהוא אומר אמן, זה עוד פעם, לא אוטומטי לגמרי, אלא יש איזה קורטוב של חשיבה. הוא התחדש לי ממשנה במסכת תרומות. מה זה קורטוב?
אם הוא נתן בקורטוב של דבש. אם הוא נתן בקורטוב של דבש.
בדיוק, כמה זה קורטוב?
קצת, לא?
זהר מזהר.
כמה קצת?
כמות קטנה.
ראינו זה לאחרונה בשבת.
כן, כן, למדנו את זה.
שמינית או בשמינית?
חגשי שבעה בה.
מה? חגשי שבעה בה. של לוג.
של לוג?
כן.
דודי, אין קור? ליטרי. זה יבש.
לא, מה פתאום?
לא, לא, זה
יבש. רביעית ו-86 סמ"ק.
לא, זה מגד
נפח, לא? לא, מגד נפח.
זה דבר של שלך.
כן, אז אם אנחנו לוקחים את ה...
שליש ליטר
בזה, לא, כן, שליש ליטר, בדיוק. שליש.
שליש ליטר, תחלק ל-64, 5 גרם.
אתה כבר חילקת, לא, דיברנו קודם על שעה, קודם כל, מה זה לוג?
חמישה בסיס.
אוקיי.
חמישה בסיס מים, 5 גרם.
מה זה חמישה?
זה בסיסי, זה לא בגרם. אפשר להגיד אם במים זה יהיה באמת ככה, במשקאות אחרים, שבהם אחד סיסי לא שוקל אחד גרם, אחד סמ"ק, סליחה, לא שוקל גרם אחד, שם זה יהיה קצת שונה.
הוא יודע רק בביסט.
מה? זה מספיק.
זה משהו פחות מזה.
מה?
זה משהו פחות מזה.
כן.
זה הכמות.
זה קרטור.
זה כפית.
לא, מה שזה
כפית.
נכון, זה יותר מ...
זה יותר
מ... השקים משתמשים במילה קורטור. קורטור פיפה, קורטור.
קורטור של...
קורט של מלח.
קורט זה כמו משהו אחר.
אז זהו, כי בדרך כלל אומרים קורטור, זה כאילו נשמע כזה משהו אידיאולוגי. זה כמו להגיד קצת. כן? אבל אני שנייה במסכת תרומות. בפרק הסרי אומרת שקורטוב זה מידה. מידה במילה קורטוב. אחרי זה ראיתי שזה מופיע גם במסכת שבת. במסכת סוטה. זה אחרי, סוטה זה גם מופיע. העניין של הקורטוב. השמינית שבשמינית.
באיזה קשר של מה?
שבן תמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית
של גאווה.
גאווה, בדיוק, יפה מאוד.
כמה אנשים שמבקלים את עצמם לגמרי חוץ מתלמיד חכם.
גם תמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית של גאווה. למה? שלא יעזור לבזות.
רגע, באפור.
אז איפה כל הצדיקים שהיו עפר לרגליהם?
או, אז גם להם היה עכשיו. יש שם מחלוקת בגמרא. המחמון בר יצחק חולק על הדעה הזאת ואומר גם לא שמינית שבשמינית, שום דבר. המידה של הגאווה זה מידה כל כך מגונה בעיני הקדוש ברוך הוא שאין דבר כזה גאווה.
התחיל
לבטא לחלוטין. לחלוטין. כן. והרמב"ם הלכות הדעות, זה פוסק כמו רב נחמן בר יצחק. לא קרטוב ולא שום דבר, כלום. אז שם הראשונים מדברים על זה שלמעשה שתי הדעות בגמרא לא חולקות אחת אל השנייה. אלא שדעה אחת אומרת ששמינית שבשמינית של גאווה צריך שיהיה לתלמיד חכם. וזה אומר שגם זה לא, אבל הוא צריך להתנהג כאילו יש לו שמינית שבשמינית. אבל צריך להיות עניין חיצוני בלבד. אבל שלא יבוא לבזות כי הביזוי שלו זה ביזיון התורה. אז הוא צריך לעמוד על משמר כבוד התורה. אז להתנהג כאילו יש לו קורטוב של גאווה, אבל שזה לא ייכנס חס ושלום פנימה. אם זה חס פנימה, אפילו לא בכל שום. זה חמץ גמור. כן? ככה מבארים שם. ואת המחלוקת בחאורה שם בגמרא. מי שרוצה לראות את הדברים האלה לעומק, יכול לבוא בעוד 24 שעות בדיוק.
מומלץ.
נעשת קצין, זה הסוגיה שאנחנו עוסקים בה עכשיו.
חצי ולא יודעים שום את זה.
כן, בעשר וחצי מתחיל השיעור.
זה עבוד סלב השעות.
מה?
זה פחות מסלב השעות בדיוק.
לא, כשנגיע לך עכשיו, זה בדיוק נגיע לסוגיית הקורטוב והגאווה.
מי שאתה מודע, בבנה זה נכון, שנהיה איזה רב אחד שתמיד היה... שתמיד הם מדהים כולה לגמרי וזה, אז תמיד הם משמש בכיסים, אז שאלו אותו פעם מה הוא עושה, זה היה שם, מה יש לך בכיסים? אני אמרתי כל פעם שמלאים, אומרים רב, וכל מיני זה זה, הוא משמש בכיסים. הוא אמר, שם שם אפר, כדי לזכור שהוא רק אפר. שם מדברים עליו, שזכור מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, אז הוא משמש בכיסים.
נכון מאוד. ממש
ככה. רב הגאון, יאללה הרב הגאון, שהוא יזכור שם איפה הוא בא.
היה לפני כמה שנים, עשו פה באוהל ארי, והיה ככה וככה שנים לפירתו של רב שלמה זלמן אוירבך, את הצל. עשה כזה, הוא תמיד חכם עצום. וכבר היה בתקופתנו, כלומר, היו סרטים, יש המון קטעי סרטים שרואים אותו שם. ויש שם סרט אחד, שאני לא אי אפשר פשוט לשכוח את זה, זה פשוט משהו מדהים. הזמינו אותו לאיזשהו כינוס של תורה. ושלמה זלמן, כינוס של תורה, אז הוא מגיע. ואני מאוד עממי. לא זאת אומרת, כינוס התורה, משיבו אותו שם בזה. והמנחה שם התחיל להגיד, ואנחנו שמחים לקבל את הרב, הגאון, הצדיק, העצום, הפטיש הימני, שובר הערים, ודאם, כל מיני
אחרות.
מפוצל, כן, עוקר הרים ותוכנם זה בזה. ורואים שרב שלמה זה המנוע מסתכל כל הזמן על הפתח. לראות מי ייכנס שם? מי זה אותו גדול שעומד להיכנס? ואז המנחה גומר להגיד את כל האמן. מורנו ורבנו רב שלמה זלמן, רואים פתאום אותו. זה לא ככה. אתה השתגעת, מה? אתה סומן עליו, כמה אני מסנופן, אתה השתגעת, אני? נותן לי את כל כאלה תנועות של מחאה חריפה, איך אתה אומר עליי את כל הדברים האלה? המעבר הזה, הוא מסתכל ככה, פשוט נחרט בזיכרוני, הוא מסתכל ככה, איפה הגדול הזה? מי הם הזמינו פה? אין את השם שלו, איך הפרצוף שלו מתחלף בבת אחת, לא ככה עם היד.
הוא לא העלה בדעתו שזו?
כן, הוא לא חשב שזו, הוא לא העלה בדעתו שמדברים עליו. זה צניעות, זה לא אחד שעושה אבוה לי. כן, יש גם על זה, על כאלה שהם אומרים, זה בעלי המוסר, שיש אנשים שהם גאוותנים מאוד באופן שבו הם כל כך צנועים.
כן. הפוך על הפוך.
אז זה הפוך על הפוך. הוא עושה מעצמו כזה צנוע. אבל בפנים מתחבט, מה זה גאווה? הוא אומר, תראו כמה אני צנוע. זה גם גאווה. זה גם הרד שהולך עם הגאווה שלו כמו דגל, עם הצניעות שלו כמו דגל, וזה גם גאווה. זה לא צניעות אמיתית. אז לכן, אתה רואה, איפה אתה רואה? אתה רואה שאני נתפס בהפתעה. בלי שום מחנה מראש, איך הוא מגיב אינסטינקטיבי. אתה רואה את רב שלמה זלמן אוירבך, איך הוא הגיב, אתה רואה? האדם היה באמת צנוע. לא, עם כל הגדולה העצומה שלו, הרי הוא ניהל בגיל 17 חליפת מכתבים גאונית עם החזון איש. בגיל 17, בתור בחור בישיבה, הוא כבר חלק על החזון איש בעניינים של מהות החשמל. מה זה איסור של כיבוי והדלקת חשמל בשבת? מה באמת קורה שם? מה ההיבט ההלכתי? חלופת מכתבים גאונית בגיל 17, החזון איש ענה לו, הוא חשב שמולו לא עומד שם איזה אחד מגדולי הדור, הוא לא ידע שמדבר שם עד ענר. כן, המכתבים שלהם שם, זה אומר, זה בכור וזה בכור, התכתבו שם ימינה ושמאלה וזה זה וזה, ורשום הוא זמן נשאר בשיטתו, לא השתכנע מהחזון איש, ובהרבה מאוד דברים מסתכל על החכמות, כל הספר שמירת שבת כהלכתה בעניין הזה, הוא הולך לשיטת רב שלמה זלמן. בגיל 17. הוא העיז לחלוק על החזון איש, ולא רק להעיז לחלוק, אלא להמשיך לסבור שהוא צודק. עם כל הראיות הרבות שכל אחד שם הביא לטובת שיטתו, אתה אומר אחד כזה, אומר, וואי, איזה, אני תותח, אני כנון, מי כמוני, מי כמוני, מי ישווה לי. האנשים האלה לא דיבר עמם. מה יש לו להשוויץ? אין מה לדאוג. זה כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אבל צריך לנצל אותם כמו צריך. זה תפקידך פה בעולם. מה יש להשוויץ בזה? וכן, רק עוד מילה אחת בעניין זה, הסוגיה של מסכת שבת, מסכת סוטה, זה משהו שעמוד שלם מדבר באופן הכי נוקב שבעולם, כמה גרועה מידת הגאווה בעיני הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, אין אני והוא יכולים לדור ביחד.
אין מקום.
מלשני בסתר ראהו.
אין מקום.
אותו לא אוכל. אל תקרא אותו, אלא איתו. איתו לא אוכל. אמר הקדוש ברוך הוא, תעיפו לי ממנה. שואלים פה, מה אני חזרה בתשובה? מה זה תוציא אותו מפה? דעה שאומרת שאחד מגיע לדרגה מסוימת של גאווה, אין לו תקנה.
וואו,
כן, הוא כבר הוציא את עצמו.
למה? כי הוא לא יושב, לא ישמע יותר מוסר. הוא לא מוכן לשמוע שמישהו אומר לו משהו. מי אתה שתגיד לי? זה גאווה. אז אחד כזה, איזה תקנה יש לו? מה יכול להזיז אותו? מגיע לדרגה מסוימת. הוא לא...
מולץ לקרוא כל יום את גרת הרבן ולשנינו את היטב.
וגם את העמוד הזה במסכת סוטה. זה כל כך נוקב וכל כך נכון. זה לא רק מה זה נכון, ברור שזה נכון, זה דברי אלוקים חיים, אבל אני אומר, ברמה של החוש אפשר להרגיש שם את הדברים, זה נוגע לכל אחד. לא תיאוריה, לומד את זה, זה נוגע לכל אחד, אתה ממש מזהה את עצמך שם בין השורות.
על הסקאלה.
כן, לא משנה איזה סקאלה. לא אחד מאיתנו נמצא באיזשהו מקום, על הסקאלה. אבל אחד רואה את עצמו שם, את הנפילות שלו. אבל מה לא מדבר את זה? אני אומרת, כל מי שגבה ליבו וזה, אז הוא... אשלם את החסר, 1, 2, 3, הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, ויקרה לו ככה, ויקרה לו ככה. ואתה אומר, בפי הישרות, אתה אומר, בוא נה, גם לי זה קרה. אולי גם אני קצת חוטא פה בקורטוב יתר. זה הביא אותו בגמרא, יש שם מוסר אדיר, העניין הזה. טוב, אז זה העניין של, כל הסיפור הזה מתחיל ונגמר בעמלק. אם נגמר בעמלק, עמלק זה העניין, ו... רק נסיים פה בצורה אופטימית, זה המלאק, אבל אנחנו לא המלאק, אנחנו עם ישראל. ברוך השם. ועם ישראל, עם כשעורף הוא. מה זאת אומרת? לא נכנע, לא נשבר, לא מוריד את הראש מול המלאק הזה. המלאק יכול לנצח בקרב, אבל אף פעם לא במלחמה. זה המלאק. אבל מצד שני, צריך לנהל פה את המערכה, ועיקשות. זה נקרא עיקשות בקדושה מול העיקשות של הקליפה. הקליפה עקשנית מאוד, מולה איך נלחמים, ועיקשות עוד יותר גדולה. גם כשעורף. כן? וזה העניין הזה שאחת הבעיות המרכזיות, היסודיות שביותר שבעולם, שיש לבן אדם, הבעיה אולי היסודית ביותר, היא מקיפה את הכל. כל דבר, כל פן בחיים, נכנס לתוך השאלה הזאת, איך בן אדם יכול לגרור את עצמו ולהביא את עצמו לעשות בעצמו שינויים. אגב, זה לא רק בעניין הזה. כל דבר. כל דבר. כל היבט, כל זווית, כל עניין, תכונות, מידות, מצוות, לימוד תורה, יחסי אנוש, משפחה, בית, חברים, קהילה, מול העולם, בעניין של חסד, בעניין של גמילות חסדים, בעניין של לעסוק בצורכי ציבור, כל פן, כל זווית, כל עניין. אני לא לשאול את עצמו, האם זהו כאן אני רוצה לעצור? מה אני יכול לעשות יותר? אולי מה שאני עושה בכלל המסור לא נכון. מה, נחכה שם מקום בסיפור של טולסטוי? לדקה 91 כדי להבין שמשהו פה היה ביסודו, לקוי. לוקה בטעות? אמר לך קוט הדן. אף על פי כן, קרוב אליך הדבר מאוד לשמור לעשות את כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולם. בפיו ובלבבו ממש. באמת לאמיתו. מאום כדליבה, באמת לאמיתו. כן? ונקודת סיום זמנית, כן? יפה מאוד לדיוננו. אומר פה בעל התניא, חבר'ה, אין ייאוש בעולם כלל. אין מה, אף אחד שלא ייפול ברוחו, וכל העמלק, וכל הזה, וכל הקרחה בדרך, זה הכל קליפה. אנחנו, יש בנו את העיקשות הזאת, לא נשברים ולא נכנעים. צעד ראשון, וגם אחרון, תלמוד תורה. למה תלמוד תורה? תלמוד תורה זה מצווה שבן אדם יכול לקיים אותה כל רגע בחייו. כל רגע בחייו הוא מחויב לקיים את המצווה הזאת. אז זה לא מצווה זמנית. היא גם מצוות שכל יום, אני מניח תפילין, פעם ביום, אז הוא מברך רק כשהוא אוכל. פלג שחרית ושחרית, מנחה ומנחה, ערבית, זה לא ברצף. הדבר היחידי שמלווה את האדם כל רגע בחייו, זה עניין של לימוד תורה. אף פעם אדם לא נמצא בחלל ריק. אף פעם. רגע אחד באדם לא נמצא בוואקום מהמצוות. וגם שאין לו משהו אחר לעשות, יש לו מצווה אחת גדולה, הגדולה מכולן, שזה תלמוד תורה. וכשהוא עושה אותה, כל אחד בדרכו מתחיל לעשות אותה, זה הבוסטר שהוא צריך בשביל לתת מלחמה שער. כל העמלקים שמקיפים אותה. זה הדבר החשוב ביותר, המרכזי ביותר, הראשון והאחרון שהאדם צריך לעשות. אם הוא עושה את זה, כמו שאומר פה בעל התניא, מובטח לו, לא אולי, לא כאילו, לא בערך ולא שמה, מובטח לו, שזה יהיה בוטסטראפ, זה יביא כבר את כל מה שהוא היה רוצה שיקרה לו, כל הדברים הכי טובים יבואו לו.
זה המאוד
הזה? זה ההתחלה של המאוד. כי בהמשך יש... יש את המרכבה. והוא על המרכבה, זה נאמר על משה מוטיפיור. אבל יש מרכבה אחרת, של הקדוש ברוך הוא. ויש שם ארבעה גלגלים. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. ואנחנו, ברוך השם, בגנטיקה השורשית והיסודית שלנו, אנחנו מצוידים בפצצה גרעינית. כל אחד מאיתנו יש לו את הגנים של אברהם, יצחק, יעקב ודוד. עם הגנים האלה אין שיעור ואין מגבלה לאיפה באדם יכול להגיע. וזה אנרגיה פוטנציאלית עצומה שנמצאת אצל כל אחד ואחד מישראל. האם זה יבוא לביטוי? איך? למה? אילו נסיבות? זה כבר שאלה אחרת. יש כאלה. זה כמו שביקוע גרעיני, זה משהו הרסני מיותר. אז גם אצלם, זה מתבקע בפיצוץ גדול, ואז הבן אדם מת על קידוש השם. זה המקבלה, ההקבלה, בין זה הפיצוץ הגרעיני העצום הזה. מאיפה אדם מוצא כוחות בתוך עצמו למות על קידוש השם? זה לא אנושי, לא מובן, לא טבעי, לא מתקבל על הדעת, אלא אם כן יש לבן אדם בפנים, את היכולת הזאת היא מולדת. לא מאמא שלו ואבא שלו. מאברהם, יצחק, יעקב ודוד. או משבעת הרועים, אם רוצים לקחת את זה בקצת יותר רחב. הרועים, ומה שמעניין ברועים האלה, זה לא רק מי הם ארבעת הרועים, אלא גם, סליחה, מי הם ארבעת הגלגלים של המרכבה, אלא גם מי לא נמצא שם. למשל, היינו מצופים שמשה רבינו יהיה שם. רבינו גדול הנביאים. מבחר המין האנושי. הוא לא מארבע אלה. למה? על כך בין. שם. פעם הבאה.
ארון, שמואל, שקול כנגד הראש
של ארון. שמואל הוא לא משיבת ארועים, אבל נכון, היה שקול. אבל גם יוסף לא, וארון לא, ומשה לא.
כבר אמרנו
לספר. נגיד, עוד פעם.
לא,
הפתעה, הפתעה.
יש
הפתעה. אמרנו, אבל לא הכל. לא אמרנו הכל. התחלנו להגיד.
הכל כל יעקב.
הכל בכל מכל כל. זה הכל. הכל כל יעקב. נכון מאוד. יישר כוח לכולם, רבו ישי. אני אומר לכם שאנחנו פה, זה התשובה הניצחת לעמלק. למה מי שמגיע ביום חמישי בשעה כזאת, זה עם כל העייפות וזה, זה תשובת מחק. לעמלה. שיהיה זכות לכולם ושבת שלום.
באמת, באמת, באמת.